שעת חברה בין רווחה לחינוך עם מיכאל נירו.
ערב טוב, אנחנו כאן בצוות עם מירי לייזר ורות סטנדלר, ואנחנו היום מתעסקים בשחיתויות, ועם מי? כמובן עם עוד ארגון אזרחי, ארגון אזרחי שלא הצגנו אותו פה עד היום בתוכנית אומץ, אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, חבורה של אנשים שעושים מזמנם לטובת החברה האזרחית, לחיזוקה, והכל מול העוולות החברתיות שהממשל גורם לא אחת, או עסקים, לא חסר מה, אבל זאת התארגנות אזרחית שאנחנו מבקשים כאן בשעת חברה, הפעם לתת לה פוקוס, גם לקראת הענקת, או טקס הענקת אות אומץ, שיערך בשבוע הבא, אבל אנחנו הקדמנו, החלטנו לתת את המשקל הזה כבר כעת חיה. אריה אבנרי, אתה יושב ראש הנהלת עמותת אומץ, במשפט אחד, יש כזה דבר שאנחנו אוהבים עכשיו לקרוא לו מדד השחיתות. איפה היית אומר שאנחנו נמצאים בהגדרה שלכם כארגון אזרחי? לא הגדרות בינלאומיות רחוקות, אלא כאן, אצלנו במקומותינו.
מדד השחיתות הישראלית לדעתי מתפוצץ, הוא לא מסוגל לעמוד בעומס של השחיתות. אבל אם אתה רוצה לשאול אותי בהיקף בינלאומי, אנחנו נמצאים במקום רע באמצע. אם יש היום במדד הבינלאומי 127 מדינות שנמדדות, מדי שנה, במקום האחרון עומדת בנגלדש, איתן מדינות העולם השלישי, הרשות הפלסטינאית עומדת במקום ה-98, ישראל עומדת בערך במקום ה-64, ואני במדינות סקנדינביה בראש הרשימה. אני חושב שאנחנו במקום הזה הוא נדיב מאוד לגבינו. אם היינו, היו מציבים אותנו במקום 80, גם כן היה מקום שפחות יותר ריאלי.
טוב, אנחנו צוחקים, אבל זה עצוב. וכמובן אנחנו כאן נהיה עם עוד חברים מהארגון האזרחי, אריה אבנרי שכבר הצגנו, אריה לפני לייבו, דוקטור יוסף שטיינר, עורך דין יובל ינאי, מעוזיה סגל, גילה הרץ שקיבלה את אות אומץ, עמיקם לוין, אורה רובינשטיין. אלה רק מקצת האזרחים שעושים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי. כמובן יש עוד הרבה ארגונים חברתיים אזרחיים חשובים. הפעם החלטנו לתת את המשקל לארגון הזה שעד כה לא הצגנו אותו כאן בשעת חברה, אבל אנחנו כמובן כאן בשעת חברה בשעה של אזרחים לשמוע מה האזרחים אומרים, כי האזרחים רוצים מנהל תקין, צדק חברתי משפטי. אריה אבנרי, בוא תספר קצת על העמותה.
אתה הזכרת כאן קודם, מיקי, שישנה כאן עוד ארגונים חברתיים, הרבה ארגונים חברתיים שמטפלים בנושאים כואבים. יש גם כמה 2-3 תנועות שמטפלות בנושאים של מנהל תקין. אני חושב שאומץ זו התנועה היחידה בישראל שמצאה את התמהיל ה...
אני פשוט מחבק את כולם.
כולם חברים לכל.
מותר לך להציג את עצמך, בגלל זה הבאתי אותך. זאת הסיבה שאני מציג את כולם, כולם היו בניי.
אנחנו פשוט ניסינו למצוא מיזוג מעניין מאוד שבין מאבק למען מנהל תקין, תואר מידות, ובו זמנית בתובנה אחת גם לפעול בנושאים של עוולות חברתיות, בנושאים שפוגעים בציבור הרחב. אני אתן לך דוגמה, כמה דוגמאות. אנחנו עוסקים בנושאים של פעילות הציבור, בנושאים של חומרים מסוכנים, בנושאים של גלויות בשכבות חלשות, נושאים של קשורים בקיול, ודברים שיש בהם עניין לציבור הרחב. ואם אפשר לעשות את זה מפה הפרזה מעניינת, הייתי אומר שאנחנו מעוניינים, ובין יתר הפעילות שלנו, בגדול אני אגיד, לדאוג לכך שאותם אנשים שחולבים את כספי המדינה בגדול, שאותם משאבים כספיים שמגיעים לידיים פרטיות, מסגרת למשל הון בשלטון,
אבל תהיה יותר מדויק, הם קודם חולבים את האזרחים ואחר כך חולבים.
לא, הם חולבים את המדינה, ואנחנו רוצים שהכלב הזה שנחלב המדינה יגיע, לא יגיע לפרות השמנות, אלא יגיע לעגלים הרזים. אז אנחנו מצאנו כאן את השילוב הזה, ואני במשפט האחרון שלי כרגע בסיבוב הזה הוא שאומץ מורכבת מחבורה מופלאה של אזרחים מכל חלקי הארץ. כל אחד יש לו את הרקורד האישי שלו, אנשים שהתקבצו וכל אחד תורם את חלקו, אם בין אם הוא גר בירושלים, הוא גר בכרמיאל כמו דורון טל שם להשתפל לחומרים, סליחה, אני מדבר איתו גם כן, יוסף הקן שידבר על בריאות הציבור, ואני שמח מאוד להתארח בתוכנית שלך.
אריה לבנה, לייבו, איך אתה הגעת לאומץ?
סיפור ארוך, אריה אבנרי הדיח אותי
מה עשית?
אני שירתי במשך 27 שנה בשירות תחום כללי. בתפקידי האחרונים הייתי ראש אגף חקירות בשירות, הייתי ראש מרחב דרום, בין היתר אחראי על רצועת עזה. פרשתי מהשירות במרץ 2003, ולקראת אוקטובר 2004 נפגשתי עם אריה אבנרי, חבר משותף, הפגיש אותנו.
שהוא גם חבר עמותה.
גם כן חבר עמותה, איש שירות לשעבר, חיים מנור.
אני שגם הוא במקרה בא מהשירות.
כן, גם הוא במקרה הגיע מהשירות.
ודווקא המעבר הזה מהשירות, שהוא זה דבר מאוד מיוחד, מאוד מתוכנן, אתה יודע בדיוק על מה אתה הולך, ועקרונות שמה של צדק חברתי, זה לא ממש עומד בראש מעיניך, אתה חושב על ביטחון ישראל, התפיסה היא ביטחונית 24 שעות ביממה, והנה פתאום אתה עובר, עושה מעבר חד מעניין ביטחוני, והחשיבה שזה העולם, זה בעצם היה עולמך המלא. אני לא נכנס מה עשית בשעותיך הפנויות, אני משער שלא היו לך הרבה שעות.
לא היו הרבה שעות.
לא היו. ופתאום אתה בא ומתחיל להתעסק בעוולות, והיה לך נושא חדש, לא?
כן, הנושא היה חדש עבורי. מה שמצא חן בעיניי בשיחה שלי עם אריה, שהסתבר לי שכל הפעילות, אריה לא ציין, כל הפעילות של העמותה מתנהלת די מתנדבים. לדעתי זאת העמותה היחידה בארץ שאין בה אף מקבל שכר. כל האנשים עושים את זה.
אחרת לא הייתם מופיעים פה דרך אגב. אתם צוחקים? אני בודק. כי מאז שהתברר לי שיש ארגונים אזרחיים ששם משלמים שכר כמו 30,000 שקלים לחודש, אני מדבר על ארגונים.
גם זה על חשבון הציבור פה.
בסדר.
ניתן לומר שאנחנו...
אני עושה מיון.
ניתן לומר שאנחנו...
30,000 שקלים בערך השנים.
ניתן לומר זהו, 30,000 שקלים זה בערך תקציב חצי שנתי של העמותה. כן. העמותה אגב, כמו שאמרתי, מתנהלת, כולה פועלת על תארת המתנדבים.
והתרומות.
ותרומות של אנשים טובים שמוכנים לתרום למען רעיון כזה. ובסך הכל הרעיון של לפעול למען הציבור, אני חושב שגם ב...
אבל המעבר הזה, איך המעבר הזה קורה? אני אגיד לך את זה בצורה הכי גסה. פעם ראית אנשים דרך כוונת הרובה, אני אומר את זה בפרפרזה, ועכשיו אתה צריך לראות אותם עם אמפתיה, עם התייחסות אחרת, ושיח אחר.
קודם כל, בשירות ביטחון כללי לא רואים את האנשים דרך הרובה.
לא, זה כפרפרזה, ברור.
אפילו לא כפרפרזה.
איך הוא מכן?
לא רואים את האנשים דרך הרובה.
אתם עושים את זה ברשות ובסמכות.
לא, בסך הכל אני, לא, אני חושב שישנו איזשהו קו מקשר, אני ברצינות אחר, אני חושב שישנו איזשהו קו מקשר, בין שני הדברים בכל זאת, כי בסופו של דבר שירות בשירות ביטחון כללי הוא שירות למען הציבור. אומנם לא נעשה בהתנדבות, מקבלים שכר, אפילו שכר טוב, אבל בסופו של דבר העבודה בשירות זה כבר עבודה הזאת דרך חיים, שהיא נובעת בסופו של דבר אנשים שמשרתים בשירות, אנשים שרוצים לתת מעצמם, מעוניינים לתת לעצמם, בסך הכל, למרות שה...
אתה לוקח את זה מהזווית של ההקרבה, אתה אומר...
מהזווית של ההקרבה, מהזווית של התרומה למען החברה, כי בסופו של דבר אנשים שנמצאים בשירות עושים את זה, עושים את זה מתוך אמונה בצורך לתרום לחברה ולעשות את זה למען החברה, ואין, זאת אומרת, זה לא... השכר הוא לא פיצוי לשעות ולימים ספור וללילות. אני חושב שיש בכל זאת קו מחבר בין הרצון, בין התרומה בשירות לבין הרצון של לתרום גם אחרי שפרשתי מהשירות בתחומים אחרים. אני מתנדב גם בפרויקטים של חינוך, אבל זה לא קשור לתוכנית הזאת.
למה לא?
בהחלט, אם זה קשור לעמותה.
בין חינוך ולרווחה.
אני חושב שאתה מתה על השבת, אני רוצה לחשוב שאתה מתה על השבת בכלל.
זה קשור לעמותת אומץ, אבל...
לא, אבל באמת מה שמעניין שאנשים לאחר שירות כל כך אינטנסיבי, אבל עכשיו אתה גם נותן הסבר שהוא נשמע הסבר הגיוני, שאתה מאיר את עיניי פה. כי תמיד יש את התחושה הזאת שמי שבא כאילו המסגרת הצבאית הוא שרות על כיוון מסוים, והשירות האזרחי שלו זה דבר זר, כי הוא בא מזה גוף היררכי, גוף שמקבל פקודות, נותן פקודות, ועכשיו זה נשמע באיזה אור מסוים, זווית למחשבה.
זה גם עניין אישי, אני בסך הכל סברתי שאחרי 27 שנה בשירות, אני גם רציתי להתעסק בדברים אחרים, ולא להתעסק רק בתחומי ביטחון, לכן על זה גם לפעילות הזאת.
בסדר, אנחנו מברכים אותך, שלא תבין את זה אחרת.
זה גם קצת בחינוך, אני חושב שזה חשוב. וצריך לדבר, רוצה לעשות דברים אחרים.
תראה לך שהוא תורם באופן מאוד משמעותי לעמותה לייבו.
דוקטור ספר שטיין,
כן. אני אגיד לך בעניין הזה עם לייבו, שאין ביטחון לאומי, לא קיים בלי צדק חברתי. אז אם אתה מנגע עליו כאיש ביטחון, ואם הוא איש ביטחון אמיתי, אז הצדק החברתי מושרש, צריך להיות מושרש עמוק בתוכו.
טוב. אני דופק על האקס, שכך יהיה. אבל לא תמיד אנחנו מרגישים, כי בדרך כלל כל אלה שיוצאים מהמערכת הביטחונית אוהבים להמשיך את הקו הביטחוני, והעניינים החברתיים קצת בשוליים. וזה את יודעת גם מהניסיון הרב, כי אנחנו מכירים כבר יומיים דוקטור יוספה שטיינר, שאת באה מהתחום החברתי, בהכשרתך גם כן, היית במשרד הרווחה, וטיפלת במגוון גדול של נושאים, ביניהם גם נושאי נשים, והנושא של, אפשר לומר אפילו שהובלת קצת קו פמיניסטי, נכון?
ואני הייתי אומרת שבניתי את כל השירותים שקשורים לנשים ונערות במדינה, אבל הרעיון העיקרי היה, זה לא כל כך במובן הפמיניסטי, אלא במובן השוויוני ובמובן של הצדק החברתי. במקום שיש חולשה לבוא ולסייע ולעזור וליצור מערכות תומכות על מנת שיהיה שוויון. ובעצם אנחנו מדברים גם היום על אותו דבר, אבל על מערכות אחרות כרגע.
כן, ואת מדברת על מערכות שקשורות לבריאות, אז בואי תספרי על הדברים שאת מטפלת בהם היום.
כפי שאני עדיין אינני מטפלת בהם, אני חושבת שמה שארי אבנרי התחיל לספר לך, זה שעמותת אומץ פשוט חרתה על דגלה שהיא תטפל בכל הנושאים שקשורים בצדק חברתי, שוויון ומניעת שחיתות, והם מאוד קשורים זה בזה. כי מי שערך הצדק החברתי לא נמצא לנגד עיניו, קל לו מאוד להיות מושחת. ולכן אנחנו כעמותה מטפלים בדברים הללו. עכשיו, אנחנו, אני, העלינו את כל נושא הבריאות בתוך העמותה וקיבלנו החלטה להתמודד עם מערכת הבריאות, שכפי שאנחנו רואים אותה, יש בה ליקויים מאוד קשים. ולמה אני מתכוון?
מערכת מתקדמת, אבל יש בה הרבה בגים, כמו שאומרים, למרות שבמערכת הבריאות לא תמיד אוהבים לשמוע.
אני רוצה לומר לך משהו בעניין הזה. אני לא רוצה להיכנס כל כך לנושאים, אני רוצה לומר לך, מיקי, אתה מכיר אותי הרבה מאוד שנים בתחומי הרווחה, יש 5 שטחים שהם personal social services, זאת אומרת השירותים החברתיים האישיים. אחד מהם המרכזי, שבלעדיהם אי אפשר, והמדינה חייבת לספק אותם. אחד מהם המרכזי הוא הנושא של הבריאות. יש בריאות, יש חינוך, יש דיור, יש רווחה, יש עבודה, אבל אחד המרכזיים הוא הנושא של הבריאות. והבריאות היא החשובה מכולם, כי בעצם אם לא יהיה חינוך, חמור מאוד, אבל נהיה אנלפביטים. לא תהיה בריאות, אנחנו פשוט לא נהיה. זה פגיעה בערך החיים. ואנחנו היום עיוורים למה שקורה במערכת הבריאות.
מה למשל?
מה למשל? לפי דעתי, אם מערכת הבריאות תתנהל, או איתם בכלל מתנהלת, במערכת התקציבית שהוקצתה לידי האוצר, ולא היה בה המשאב הנפלא האנושי, של הרופאים והאחיות והצוות שהייתי אומרת שייך למאיון העליון של החברה הישראלית במובן של מוסר, מסירות, אנושיות, אינטליגנציה וכך הלאה. מאחר ומערכת הבריאות נמצאת בידיים כל כך טובות, כמעט ללא תקציב, כמעט ללא תקציב, אני תכף אסביר למה אני מתכוונת, היא ממשיכה לתפקד. אבל אז מתי? אין ספק שהדבר הזה יתפור. אני אתן לך רק כמה דוגמאות. תקינה של רופאים. היו מסכימים, אני לא רוצה להיכנס לכל הדברים הללו, אבל הוחלט שכדי לעדכן את התקינה מול מספר מיטות, יהיה איזושהי נוסחה. אז קודם כל, מיקי, זה שיש לנו כל הזמן נוסחאות של רואי חשבון וכלכלנים בכל התחומים, גם בתחומי הערכה, זה די גרוע.
הם גם יושבים בוועדות.
הם עושים הכל.
כל ועדה זה או רואה חשבון או...
אנחנו תכף נדבר על זה, כי אלה גם הבוררים ואלה גם המחליטים והם השופטים והפוסקים, אבל מי שימות זה כולנו. כי במערכת הבריאות תהיה נפש לו. שתי דוגמאות קצרות, זה אחת, הנושא הזה של התקינה, שגם כשכבר נמצאה נוסחה, לא מתקנים ממש לפי הנוסחה. והיום מערכת הבריאות נמצאת במצב של תקינה כל כך נמוכה כלפי מיטות אשפוז. אגב, הרופאים היחידים שאותם מעדכנים רק כלפי מיטות אשפוז. כל היתר זה בצורה אחרת. כלומר, אנחנו נמצאים במחסור מאוד קשה ביחס למדינות אחרות בעולם. עכשיו, כרגע זה רק מילים ודיבורים, אבל כשאת נמצא בבית החולים, וכל העול נופל על אותה קבוצה של מתמחים או רופאים צעירים, שהם לא מספיק, אלא הם צריכים לעבוד מעל ומעבר לשעות הרצויות.
נדרשים למשמרות מטורפות.
אז אני אספר לך דבר מאוד מעניין. יש מחקר שנעשה עכשיו, והוא גילה שרופאים מתמחים שעובדים ברצף של שעות, כשהם נבדקים ביחס לקבוצה של אנשים שצרכו אלכוהול או שיכורים, הם מתפקדים ברמת ערנות לקויה, ברמת ריכוז לקויה, ורק תאר לעצמך שאנחנו, אתה ואני, נגיע לבית החולים למי שיתפל בנו זה מישהו שמוגדר כשיכור.
אני יכול לגלות לך, אם את מאזינה לתוכנית, לפני בערך 5 שנים שלחתי את יצחק פלר, הוא עבד כאן, ושלחנו אותו ל-24 שעות להיות במחיצתו של רופא מתמחה. ואת יכולת לשמוע, לשעה לשעה, איך הוא מאבד, הוא מנסה להיות ערני, נלחם בדברים, אבל הוא רק בן אדם. ואני חושב שגם אתה עליי בוא תסכים איתי, ואתה בא ממערכת ביטחונית שגם כן עוד מאמינים שאפשר לעבוד 24-23 בבוקר. למה? לאלוהים פתרונים. לא מבינים שצריך לישון קצת. קצת לנוח.
מיקי, יש מחקר אדיר לכל הנושא של חוסר שינה ותפקוד במצב של חוסר שינה. איך מספים מאיתן שמערכת בריאות שתהיה בתת תקינה תתפקד? זה קורה בנס משום שיש שם אנשים נפלאים.
קצת אמרו לי במיאמי מוטרדים מהמסיבות של יום ראשון. שאומרים ששם צורכים קצת קוק וכל מיני דברים, אז הם אומרים, ביום שני אנחנו לא הולכים להתנתח כי אנחנו פוחדים שהרופא המנתח אולי יהיה במסיבה כזאת, אז ליתר ביטחון. ופה בעצם אנשים לא ערים לזה שהסיכוי שלך להתעכל ברופא עייף הוא פי אלף יותר מהמסיבות האלה. אבל זה נושא...
מיקי, אני רק רוצה להוסיף מילה אחת. יוסף מדברת על הצד התיאורטי ומעלת הבעיות. לא, אבל אני רוצה לסיים.
זה מאוד מעשי.
לא, תבין. לא, עלול כאן להתפרש, עלול כאן להתפרש שעמותת אומץ היא רק מעלת הנושאים, לא מטפלת בהם באופן מעשי. אנחנו קיימים מגעים וקיימנו עם ההסתדרות הרפואית, ואנחנו מקימים ועדה משותפת. נושאים ש...
אתם פועלים כשדולה גם לצורך...
אנחנו פועלים
לשדולה... אנחנו עוד נפעל עוד כשדולה...
פנו אלינו עכשיו קבוצה של רופאים, פנו אלינו פסיכולוגים, שיש עוולות למטופלים שלהם רוצים לעזר בנו. פנו אלינו עכשיו עמותה של רופאים, שנגד עוולות בטיפול רפואי.
אז בוא תן מספר טלפון לפני הפרסומות. נחזור הרבה על מספר הטלפון כדי שאנשים ידעו איך לפנות.
מספר הטלפון של עמותה זה 03... 560-5588.
היית מספיק לרשום את זה? לאט לאט.
03-560-5588.
עמותת עומד.
עמותת עומד. עומדים
למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי. בשלב הזה באמת ארגונים של אנשי מקצוע, רופאים, פסיכולוגים, בכל מקצוע שאנשים רוצים להעלות עוולות, מוזמנים להתקשר למספר הטלפון הזה. פרסומות ונמשיך. ארגון האזרחי אומץ, אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי. אריה אבנרי, רק ניתן גם את כתובת הארגון, כדי שאנשים ידעו לאן לפנות. ומאחר ומדובר, אני אגיד את זה בשמך שלא תרגיש לא נעים, מדובר מארגון שכולו, כמו שאומרים, מתנדבים, על תארת מתנדבים. אתם יודעים, זה קשה להעסיק אנשים בשכר, אין כסף, ארגונים נמצאים בקשיים, אז עדיף לכתוב ואז יהיה זמן להתעסק עם התלונה בצורה טובה יותר.
הכתובת שלנו זה תיבת דואר 20093 תל אביב, מיקוד 61201. הטלפון כפי שאמרתי מקודם, 03-560-5588.
טוב, ועדיף לכתוב, כי מדובר בארגון של מתנדבים שיתקשו לענות ולהתמודד עם שטף של טלפונים, למרות חשיבות הנושא. מוזס סגל, שמענו מדוקטור יוסף שטיינר את הנושא, אחד מהנושאים החברתיים שמדובר בשטח הרפואה, ואתה גם קרוב לנושאים חברתיים כבר הרבה שנים שאתה עוסק בזה. מה היית היום ממקד, אם אני אגיד לך, תמפה לי את העוולות החברתיות שבהן היית רוצה לעסוק, למרות שהרשימה ארוכה מאוד?
תראה, הייתי אומר לך בציניות המתבקשת שאין לי מספיק אצבעות לספור את העוולות החברתיות, הן רבות וקשות.
אתה יודע, אבל למרות זאת תמיד כדאי להיות ממוקד, להגיד, בוא ננסה בכל אופן להגיד מה הכי דחוף.
הכי דחוף, קודם כל הכל דחוף, לעשות סדר עדיפויות והכל דחוף.
אתה אומר זה כאילו נבחור עכשיו בין אחד הילדים.
בדיוק, אבל תראה, אני אתן לך דוגמה, אני עבדתי המון שנים עם המגזר הערבי בשיקום שכונות. מבחינה חברתית אני מדבר, לא פוליטית. המגזר הזה דפוק לחלוטין, זאת אומרת, אתה יכול לראות אחוזי מסיימי בגרות, אחוזי תעסוקה, כל דבר שאתה רק רוצה, הם לא מקבלים את המשאבים המספיקים. תבחר יותר מזה, כי הייתי, יש שוב נקרא ג'יסר הזרקה, שהיה להם, ראש עיר ממונה, אז שמו מישהו משס. אבל לא שמו מישהו מהמגזר.
אגב, זה לא בגלל שזה שעס, אלא אז היה...
אז שעס היה בשלטון, כן,
לא
משרד...
זה יכול להיות, זה לא משנה, עצם העובדה שפעמים ראש עיר ממונה, למשל שהוא... היו מיטיבים לעשות אם היו עושים מישהו לא יהודי.
בהחלט כן, בהחלט כן.
מישהו שבאמת יהיה במטריה.
הנושא, דרך אגב...
למרות שאתה יודע, כבר היה לי כמה פעמים, היו לי כמה פעמים, בייחוד... וסליחה שאני קוטע אותך, בנגב, שניסיתי לברר למה שמו שם ממונה יהודי, אז אמרו, זה עדיף לנו ככה, כי אם היו שמים מישהו, כבר היה קרב, למה זה מהמשפחה הזאת ולא מהמשפחה הזאת. ומבלי להיות פטרון, זה ציטוטים ששמעתי מתושבי המקום.
זה תירוצים של יהודים.
לא, לא, זה שמעתי מתושבי המקום.
זה תושבי המקום, זה גם...
יכול להיות.
עכשיו, דיברה יוספה קודם על נושא של הבריאות, אנחנו טיפלנו בעמותה בנושא של פרופסור יהודה היס, שהייתה בוועדת חקירה נגדו, והוציאו אותו בבושת פנים. אחד כזה לא היה עובד דקה אחת במדינת ישראל.
בוא ננסה קצת למקד אותך. בוא נגיד ככה, נושא כמו נושא הזקנים בישראל, שאין לו כל כך שדולה פה, נכון שיש הסתברות הגמלאים פה ושם, נושא שמעסיק 700 אלף אזרחים שהם אזרחים ותיקים, ואת בני המשפחות שלהם, ובתוכם יש אנשים שהם במצב של עוני, מרות ובדידות.
אתה הקדמת אותי בדקה, כי זה לא רק הקשישים, אלא קשישים בודדים.
אני מדבר על זה.
וקשישים חסרי כסף, זאת אומרת, אדם שיוצא מהשירות הציבורי והרוויח איקס כסף, מרוויח בפנסיה שלו הרבה פחות, זאת אומרת, החיים שלו נהיים הרבה פחות איכותיים ברגע שהוא פרש. הביטוח הלאומי מוציא לאנשים את הנשמה, אתה יכול לעמוד שעות בתור, בקושי מקבלים אותך. לעומת זה אתה שומע, אתמול שמעתי במקרה בנתניה, יש להם בניין עומד ריק שמוצאים עליו עשרות אלפי דולרים בשנה מכספי ציבור, תרופות לחולים, סל התרופות. אתה מדבר על קשישים, בוא נדבר על חולי סרטן. הרי אנשים מבוגרים בדרך כלל, לא רק, אבל עניים לחולי סרטן, יש אנשים שמכרו את כל רכושם כדי לקבל תרופות שלא נמצאות בסל הבריאות, ואין שום סיבה שלא יהיו בסל הבריאות. קח את הנכים, דוח לירון, דוח שאני קראתי אותו, ביקשו ממני בעמותה לקרוא אותו, דוח שהוא צלח לי בושה וחרפה, הוא לא נותן שום דבר חדש. קח את הנכים, תקים הרשות לנכה בישראל, בסדר? תן תקציב כמו שצריך. לא איזה אומבוצמן לנכים שלא נותנים לו תקציב, אפילו לא יודע אם יש לחדר לשבת. תן, קח את הנכים, תקים רשות.
יש נציבות לבעלי מוגבלויות.
הנציבות, הנציבות הזאת, אין לה שיניים.
זה פותר את הבעיה?
לא, לא פותר שום דבר, מה היא פותרת?
אני חושב שבין להגיש עתירה לנושא של דוח לרון עכשיו.
דוח...
עתירה לבגעת.
עתירה לנושא הזה.
הדוח הזה, אני קראתי אותו, הוא לא נותן... הוא לא נותן, דוח הזה לא נותן שום דבר חדש לנכה, להפך. הוא אומר, אתה תקבל כסף, תצא לעבודה, אחרי שתצא לעבודה, אז אנחנו נוריד לך חלק מהכסף שאתה מקבל תגמולים מהביטוח הלאומי. אני אומר, תקימו רשות, תנו לרשות הזאת כסף כמו שצריך, שהיא תטפל באופן עצמאי בנכים, בלי כל הבירוקרטיה של...
אני אגיד לך, מפחיד אותי עוד פעם, עוד רשות, כי זה עוד ג'וב, עוד מנכ"ל, עוד מזכירות, עוד דובר. אני רואה ככה איך הכסף נוזל ככה בשנייה אחת. למה שכל משרד לא יטפל במה שהוא צריך לטפל? הביטוח הלאומי, אנא, תהיו יותר אמפתיים, תקנו שירות. אתה יודע, מדובר על שירות איכותי לתת.
אז כל המשרדים האלה שירות איכותי לא יתנו, אתה יודע את זה ואני יודע את זה. לא בגלל שהם לא רוצים.
אז מי יתקלם בי שרשות כזאת תעשה את זה?
אם אתה...
עוד מזה שנשפוך שם עוד מיליארד.
לא, אני אגיד לך, אני עבדתי עם הרשות למלחמה בסמים. הרשות למלחמה בסמים, בתקופה הפחות שאני עבדתי איתה, עבדה מאוד יפה.
גם היום.
כן, עבדה באופן עצמאי, עבדה מאוד יפה. המשרדים הממשלתיים באים לשם רק ככאלה שרוצים לקבל תקציב. הם לא באים לשם כ...
כלומר, אתה רוצה, אם אתה נותן את המודל של הרשות למלחמה בסמים, אז אתה מדבר על איזה אינטגרטור כזה. זאת אומרת, גוף קטן, שובר, שרק יעשה את האינטגרטור. לא הכוונה להקים משהו עם...
כל המשרדים הממשלתיים, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הרווחה והביטוח הלאומי, את כל מי שמטפל בנכים, תעשה גוף כזה קטן וביצועי, אתה לא צריך את כל מסות התקציב, גם תחסוך הרבה בתקציב המדינה, ואתה תראה שהטיפול יהיה
פי אלף
יותר טוב, כולם יהיו מרוצים מהעניין הזה.
טוב, אנחנו עושים עוד הפסקה קצרה לפרסומות ונמשיך. ובאולפנינו בתל אביב נמצאת רואה רובינשטיין, גם את חברת הארגון, ואתם מעניקים את אות אומץ.
אמת, ערב טוב למאזינים, ערב טוב לארי, לייבול, יוספה וגם לך מיכאל. אנחנו מעניקים בשבוע הבא את אות אומץ בבית סוקולוב בשעה 8:30 בערב. אנחנו נתחיל את הטקס שלנו שהוא יהיה צנוע למדי בגלל יכולתה של העמותה לעמוד בהוצאות. אבל אנחנו נעניק את האותות האלה עם כל חום הלב לאותם אנשים שבחרנו שהם ראויים לקבל את אות אומץ לשנה הזו.
אז בואי תספרי למה בחרתם בגילה הרץ.
בגילה הרץ שיושבת כמולי, בחרנו בגלל הגישה שלה, היא הייתה לוחמת בודדה, זאבה בודדה, שלחמה במועצת עיריית תל אביב כגוף מבקר עצמאי, שעמדה על עצמאותה גם, והיא למעשה גם אחרי שעברה את תפקידה לא מרפה מעניין הביקורת כלפי המועצה שבה היא הייתה חברה.
גילה, ראשית מזל טוב.
תודה רבה.
וכדאי לי לכם? כדאי שיש הרבה אנשים שחוששים. אומרים, אולי זה, אולי אני אקבל משהו בבומרנג, אולי אני אאבד תפקיד, אולי אני אאבד משכורת.
טוב, ראשית החשש הוא נכון, כי באמת מי שנלחם, אז הריקושטים עפים מכל הכיוונים. ולהגיד כדאי, זה לא העניין פה. כי אתה יודע, זה חזק ממך, אתה רואה מין עוולות פה, דיברו על הקשישים, אתה רואה איך סוגרים מעונות יום לקשישים, שזה הדבר היחיד שיש להם לאן ללכת במשך היום, ולראות עוד אנשים ולדבר עם אנשים, ומדובר שם במאות אלפי שקלים, במקרה החמור, ולעומת זאת ממש שודדים את הקופה הציבורית ברשעות, בציניות, בנבלות, כמו למשל בנושא של חלל תרבות, 45 מיליון דולר על פרויקט שהתחיל מ-3 מיליון דולר ושנסגר על ידי אותם אנשים שהיום אומרים צריך 45 מיליון דולר לפני שנתיים על שיפוט של 20 מיליון דולר שכולם היו מאושרים ממנו, שגם אז אני חשבתי שזה הרבה, אבל פה זה פשוט גניבה. ואחר כך מסתבר שדלי קייזר, מהנדס העיר, עובר לעבוד באותו פרויקט ולא מבין מה רע בזה.
רק אנחנו צריכים להיות זהירים, דני לא נמצא פה להגיד, ואני מכיר אותו אישי. לא שאני כרגע בא להגן על הפעולה, אבל אנחנו נשמור לו את הזכות.
בשמחה, ואני כבר אני אומר לך שדני הוא בחור, הוא חמד של בחור. אני בא לומר פה דבר שהחברה שלנו, השחיתות, התפיסה של מה שקורה, של מה שנכון ומה לא נכון, איבדנו את הצפון.
את מדברת על תהליך שהוא תהליך מדהיג, ואנחנו דיברנו הרבה פה בשעת חברה על התופעה שיש פקידים, למשל באוצר או במשרדים אחרים, שמטפלים בנושאים מסוימים, רפרנט לנושא תחבורה הופך להיות אחר כך איש כספים בחברה שהיא חברת הסעות, או מישהו שהיה באגף התקציבים הופך להיות אחר כך איזה משהו בבנק, עם כל הצינון שאני קורא לזה ממחתה, אנחנו יכולים למחות את הדימה.
בוא, אני אומר לך מהנקודת ראות שלי. יש דברים, זאת אומרת, זה שבן אדם מסוים רוצה ללכת ולעשות פרויקט חשוב, זה מאוד אנושי. אני לא באה בטענה, דווקא אתה ישר עם דני חשבת, זה לא דני הבעיה. הבעיה זאת השיטה.
לא, רציתי להעביר את המיש.
זה היה שראש עיר לא חושב שזה דבר נורא, שמועצה לא חושבת שזה דבר נורא. כל ההתנהלות של השלטון הציבורי במועצות המקומיות, זה אנחנו בבגדד. זה אותו גוף, הוא זה שמחוקק את החוקים של חוקי עזר, אותו גוף הוא זה שאוכף את החוקים האלה, הוא זה שמממן, הוא זה שמבצע, ובסוף יוצא גם החוצה, ובדרך
כלל, הגיס
הפרטי שלו מרוויח, זה דברים שהם לא יאומנו.
מסמן את העיגון מסוב למטרה. אבל השאלה גילה, והדברים האלה ידועים, מה שאת אומרת, זה עצוב לשמוע כל פעם את העדויות האלה שרק מתעצמות עם השנים, ואתה מצפה למדינה שהיום בגיל 57 תעשה את חשבון הנפש ואולי תשנה מדרכיה, ולא מאשמים פה ממשלה אחת או אחרת. אני מצפה, אמרתי. אבל השאלה, איך עושים מאבק כזה? איך מקבלים את האומץ לצאת מול מערכת ענקית?
אוקיי, אני קיבלתי החלטה בשנה הראשונה שלי במועצה, אני כבר 7 שנים, זה קדנציה שנייה. אני בשנה הראשונה, אני החלטתי, עדיין לא ידעתי למה אני באה, והחלטתי שאני לא מצטרפת לקואליציה, לא ידעתי מה זה קואליציה. וכולם כל כך דיברו, ממש התביישתי לשאול מה זה. אמרתי, אני אשב בחוץ, אני אראה מה העבודה. ואז הבנתי שאם אני רוצה לעשות את מה שלשמו החלטתי ללכת למועצה, לשירות הציבורי, אני יכולה לעשות את זה רק מהמקום של אופוזיציה. זאת אומרת, רק מהמקום של לבקר.
כן, כי... אבל יגידו לך, זאת חוכמה קטנה, בואי נראה אותך היא המבצעת.
אני בשמחה, תן לי את רשות העיר, אני אבצע.
כן? ולא תגידי שדברים שרואים משם לא רואים מכאן?
לא.
אני חושב שזה תירוץ מאוד מוכר אצל פוליטיקאים, נפוץ.
ככה, אז קודם כל פוליטיקאים, מרגע שהם עשו את הפוליטיקה, את הדבר הזה, את השליחות, מה שצריך להיות שליחות, למטה לחמם, זאת בעיה. ואנשים באים לבזוז את הסמי הממלכה. וזה מה שהם עושים.
את אומרת שאת מצפה מהפוליטיקאי שיהיה לתקופה מסוימת שלא יחוש שזה מקצוע ועשה לשלום.
בוודאי, בוודאי.
זאת תפיסת עולם ש...
ולהילחם. אין מה לעשות בפוליטיקה, זאת אומרת, אתה יכול או באמת לשבת בשפיץ של המערכת, בקצה של המערכת, ומשם לנהל את העניינים, ואם לא, לשבת ולבקר. עכשיו, זה נכון, יש כל מיני סגנונות לביקורת. אבל אני, כשאני רואה ששודדים זקנים, אז אני צועקת. וכששולחים ילדים ומורידים להם שעות מבית ספר, והמקום היחיד שהם הולכים ממנו זה לרחוב, ומקצצים ביחידות שמטפלים במסוממים בעיר, בנושא של סמים, אז אין לך ברירה אלא לצעוק, ואני שמחה שיש... כמו אומץ, עמותות שעושות, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק, הציבור חייב להתעורר.
אני רק יכול לברך אותך על מה שאת אומרת, ושוב מזל טוב על הזכייה.
תודה רבה.
אורה, בואי תתני עוד שמות של זוכים, שלא נקפח אף אחד ואנחנו עוד נחזור. ממש עוד, תתני
לנו עוד שניים. יש לנו עוד 7 זוכים, אבשלום גן, חבר הכנסת, יש לנו קבוצת אזרחים...
אמרת חבר הכנסת אבשלום וילן, כן.
קבוצת אזרחים מלוד, שהתארגנה די בדומה לגילה, אבל הם... אזרחים ולא נבחרי ציבור, שהתארגנה למען איכות החיים ואיכות השלטון הירוד ביותר בלוד.
אנחנו נעשה רגע הפסקה, כי אנחנו ניתן כבוד לכל אחד, שאת בכל אופן מדובר פה באנשים שהם יקרים, אנחנו מציינים, אז אמרת את חבר הכנסת אבו וילן, וקבוצת האזרחים מלוד, שלאחר השעה שמונה, את תגידי גם את השמות שלהם, כי אנחנו צריכים לכבד כל אחד אם זה אפשרי, אם זה לא קבוצה ענקית מדי. אז כאן אנחנו חותמים את הפרק הראשון של שעת חברה, עם אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, ארגון שנקרא אומץ, מירי לייזר, אהוד סטנלר ואני מיכאל מירו, נתראה מיד לאחר חדשות השעה 8. ובשעת חברה, פרק ב', מירי לייזר, אהוד סטנלר, אמיר שמואלי בצוות, ואנחנו עם אזרחים יקרים, אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, ארגון שנקרא אומץ, וצריך הרבה אומץ כדי לחשוף שחיתויות, וכבר שמענו מהאורחת שלנו כאן באולפן שקיבלה את אות אומץ, גילה הרץ, אבל היא אחת מכמה. אורה רובינשטיין, הזכרנו את גילה הרץ שהיא לידך, ומסתבר שגם המועצה הלאומית לשלום הילד קיבלה, נכון? שהם אורחים קבועים שלנו כאן בתוכנית. אורה.
למען לוד, ורצית לדעת כמה אנשים מדובר, ומדובר על שישה אזרחים שהתארגנו ולקחו את היוזמה לידיהם והתחילו לפעול במרץ לטטא את העיר לוד מכל הבגעים שיש בה, והם כגוף אחד מקבלים את האות.
אז בוא תציגי אותם בשמותיהם כפי שהבטחנו.
שמותיהם, קודם כל מי שהיה לנו קשר איתה זו הגברת ליה שטיינברג, והיא עמדה על כך שלא היא תקבל את האות, אלא יחד עם כל חבריה, שותפיה למאבק, ולאריה לנשנר, מאיר אסולין, יעקב בונדה, גלית אוריאל, אורי קאופן. אנחנו נשמח מאוד לראות את כולם ביום חמישי הבא.
עכשיו הזכרנו, את לא שמעת אותם, אבל הזכרנו את המועצה הלאומית לשלום הילד.
כן.
את בדיוק שמת את האוזניות, תרכבת את האוזניות עלייך, והמועצה הלאומית לשלום הילד כבר מככבת כאן בתוכנית שנים מאז היווסדה. אז ברור על מה היא מקבלת, על ה... מאבק הבלתי פושר על זכויות ילדים.
בוודאי. המועצה מקבלת את זה בגלל הפעילות הרבה שלה למען ילדי ישראל, ללא שום הבחנה בין ילד חילוני, ילד דתי, בין ילד יהודי או ילד ערבי,
כן.
בין ילדים נכים או ילדים בריאים, והיא בעצם שדולה מאוד מאוד עקבית ומיימנה וטובה לטובת רווחת הילדים. ילדים שהזכויות שלהם נפגעות, ילדים שנפגעים על ידי סביבתם.
מי עוד מקבל?
מקבלת השרה ציפי לבני, שזוכה בתמיכה רבה מאוד של כל חברי הוועדה. היא נתפסת כפרח בשדה קוצים, בערך זה הדימוי שלה, ואכן מביא לה. היא מקרינה הרבה מאוד אמינות ועמידה מוסרית איתנה ורבה, ומוצאת את האיזון הנכון בין צדק, משפט ופוליטיקה.
אז יש לכם שני פוליטיקאים.
יש לנו כן שני פוליטיקאים, ואנחנו לא בחרנו.
לא מימין. למרות שהליכוד היום זה לא ברור אם זה ימין.
א', זה לא ברור. ב', ציפי לבני ידועה בתמיכתה באריאל שרון, ולכן היא אולי מתקרבת בנקודה הזאת לשמאל. אבל לא אלה היו הקריטריונים שלפיהם בחרנו, משום שפשוט לא התחשבנו כאן במפה הפוליטית.
דיברנו על האזרחים, על המועצה הלאומית לשלום הילד, על הפוליטיקאים, מי עוד מקבל?
אילנה דיין, העיתונאית, עורכת הדין אילנה דיין, עם תוכנית עובדה, שהיא עשה תחקירים נפלאים יוצאים מן הכלל, והיא כל הזמן מצלצלת בפעמוני האזעקה ומקריאה, והיא מטלטלת את הצופה ללא הפסקה ומרימה מסכים.
אני מקווה שהתוכנית תיקלט באחד הערוצים.
אני הייתי שמחה.
זה ערוץ שקבע עכשיו, אז אני צריך לתת צ'אנס לתוכנית. כן.
הייתי שמחה מאוד. מקבל את הפרס, את האות, גם דוקטור משה גלבוע, סליחה, דוקטור מאיר גלבוע, סגן ראש היחידה לחקירת פשעים, ולשעבר, כן, והיום נמצא ברשות להגבלים עסקיים, גם הוא עקב פעילותו והחקירות שלו ללא משוא פנים.
הכל לשעבר, אבל הוא איש יקר.
אנחנו לא נותנים אך ורק עבור פעילות של שנת 2005, אנחנו נותנים גם במבט לאחור על מפעל חיים, כן. והמשפטן משה נגבי, שמכנה את ישראל לצערי הרב כרפובליקת בננות בהתהוות.
הוא
בשר מבשרנו,
הוא עובד כאן ברשת בית של כל ישראל, הפרשן המשפטי שלנו,
ואכן הוא ראוי לך. אכן הוא ראוי לך.
לא שאחרים לא, חלילה.
גם האחרים, כל אחד ואחד. מלבד היותו פרשן משפטי, הוא שומר חומות, נטורי קרתא, אמיתי, שעומד בפרץ ומתריע ומבקר אותנו קשות מאוד ומצליף בנו קשות מאוד ובצדק רב. ואני חושבת שכל אדם הגון ששומע אותו מזדעזע ואמור להירתם מיד לשאול את עצמו מה אני יכול לעשות כדי שמדינתי לא תהפך לאותה מדינה שהוא חושב שאנחנו עומדים להיות.
ואלה כאמור הזוכים, הטקס יהיה בשבוע הבא.
בשבוע הבא, יום רביעי, 28 לחודש, בבית סוקולוב.
וגילה עדיין לידך.
כן.
גילה, אז את במשפט חד וחלק אומרת, את פה נציגת הזוכים. ציינו את כולם. את אומרת, לא להסס, להער. ולעמוד בפרץ.
בהחלט, ולנסות להעיר גם את התקשורת. אני יודעת שזו קלישה לומר שלתקשורת יש חלק בעניין שבו אנחנו נמצאים פה במדינתנו היקרה, אבל התקשורת היום ולדעתי כבר כמה שנים בבעיה. אין תחקירים אמיתיים בעניין הזה. דווקא באמת אילנה דיין, אני מצדיעה לגברת, אבל אין, יש בעיה קשה עם הנושא של התקשורת, ואני מדברת...
תארי להסכם איתך.
אוקיי, הנה הסכמנו על משהו.
אני חושב שאת צודקת. תקשורת נוהה יותר מדי אחר האליטות, האליטות הממשליות, הפוליטיקאים ואנשי עסקים, ופחות חברה אזרחית.
וגם שם יש טובות הנאה, אפילו ברמה של, אתה יודע, להסתופף ליד אלה שהם פזרים מסביב קצת ממנעמי החיים.
כן. ולא להתנגד לפעמים שגוף כזה או אחר מזמין אותך לחול וכל מיני דברים כאלה, אבל לא ניכנס, נכון?
אבל אפשר להכניס את זה
מהמערכת. ארי אבנרי, גם אתה עיתונאי ותיק ומכיר את זה לצערנו. העיתונות זה לא מה שחלמנו.
העיתונות עצמה גם היא כבר נגועה בין קרב הארגונים הציבוריים. אנחנו הגענו למסקנה באומץ שאין כמעט גוף ציבורי במדינה שלא מושחת, לצערי הרב.
כן, זה קשה לומר את זה, אבל...
אבל אני מציע להתמקד עכשיו בעוולות שנגרמות לאזרחים.
נמצא איתנו דורון טל, שהוא גם חבר עמותה, ואתה עוסק בנושא גם סביבתי, חומרים מסוכנים.
כן, ערב טוב. אני מתעסק בנושא של מתקנים וחומרים מסוכנים.
כן, וצריך הרבה להכביר מילים.
יש הרבה פרסומים, העיתונות והרדיו והטלוויזיה פרסמו, כמעט הכל כבר פורסם.
דווקא בתחום הזה יש ערנות משום מה.
יש ערנות, אבל אין התקדמות.
במה היית מצפה להתקדם?
למשל, אנחנו בחרנו בנושא חומרים מסוכנים איזשהו פרויקט שהוא רק טסט קייס, בדיקה. מכל האמוניה שנמצא במפרץ חיפה. הוא משמש כמסוף להכנסת האמוניה למדינת ישראל מהעולם. זאת הנקודה היחידה בארץ שדרכה נכנס האמוניה למדינה. למתקן הזה יש כמה בעיות. קודם כל, הוא גדול מדי. אם המיכל הזה מתפקע, יכול להיות אסון נורא. על זה כבר כתבו תילי תילים של מאמרים, כתבות. מבקר המדינה נתן את דעתו לעניין הזה. ועולם כמנהגו נוהג, המתקן הזה מופעל ללא רישיון.
זאת רק דוגמה אחת, כמו שאומרים.
זאת דוגמה אחת מני רבים.
כן. ובעניין הזה, עמיקם לוין, אתה נמצא באולפנינו בתל אביב, הנושא של האנטנות הסלולריות, גם הוא נושא סביבתי, וגם הוא עולה עכשיו לכותרות.
ערב טוב לכם. למעשה הוא רק אחד מהנושאים שאני מטפל בהם, כי אני רציתי לדבר קצת יותר על הנושא שלא כולם בכלל ערים לו, והוא הנושא שמכשירי מדידה בכלל במדינת ישראל, כי אנחנו אזרחים חיים כל חיינו בהתאם לנתונים שמספקים לנו מכשירים, וזה בכל ההיבטים. אני מדבר על היבטים צרכניים כמו תשלומים שאנחנו משלמים עבור חשמל, מים, תקשורת, גז וכו', ואני מדבר על היבטים משפטיים כמו כנסות או מאסרים בגלל עבירות מהירות או בגלל שימוש בסמים. אני מדבר על צד בריאותי או בטיחותי, כמו אותו הנושא של קרינה מאנטנות סלולריות.
כן, כי כל הזמן טוענים, מה אתם רוצים? אנחנו עומדים בתקן.
לא.
אתה אומר, תקיילו את המכשירים ותגלו את האמת.
אני אומר דבר אחד, שברגע שהמכשירים שלפיהם אנחנו חיים אינם מחוילים, או מחוילים על ידי כל מיני חברות ששייכות לספקים או ליצרנים, ואין עליהם פיקוח רציני של גורם בלתי תלוי, אנחנו לא יודעים אם מה שהם מורים הוא נכון, ואין לנו הרבה ברירה אלא לשלם או להתחיל להתווכח עם גופים מפלצתיים כמו כל הרשויות והממסד או החברות הגדולות המונופוליסטיות, החל מספקי המים שלנו וחלה בספקי התקשורת שלנו כמו החברות הסלולריות.
אביקם, אתה בעצם מערער על הנתונים הממשליים והעסקיים. אתה אומר מוכרים לנו לוקשים.
אני לא אומר שמוכרים לנו לוקשים. אני אומר רק דבר אחד, שאני לא יכול לדעת, או האזרח לא יכול לדעת, האם באמת משהו משלם, או האם מה שאומרים לו שהוא מקבל או סופג קרינה, האם הוא אמיתי ונכון. זאת אומרת, אפילו אם מישהו יבוא ויגיד שאני בדקתי את הנתונים והנתונים הם נכונים, האזרח אין לו מה לומר, הוא לא יכול, אין לו כלי אפילו כדי להתמודד ולהוכיח שהנתון הזה לא נכון, כי אין גוף עקרוני בלתי תלוי שמפקח על העניין הזה.
זה בעצם גם מה שאתה אומר, דורון טל, נכון?
נכון מאוד.
כי בעצם אתם באותם אפיקים, הנתונים על החומרים המסוכנים לא שקופים כל כך לציבור. בלשון המעטה, עם כל הפרסומים.
נכון.
וזה ראינו גם כן באסון השייטת שקרה, ועוד בהרבה דברים שאנחנו אפילו לא יודעים.
כן.
ואנחנו חיים בתוך איזה עולם מאוד מתועש, ויודעים מעט מאוד אינפורמציה.
אני אומר לך עוד דוגמה, בקשר לטלפונים סלולריים. יש טענות שנעשו מחקרים במשך 10-15 השנים האחרונות, שמורים על נזקים בקרינות בעוצמות פחותות בהרבה מהקרינה של הטלפון שצמוד לאוזנך. ועד היום אנחנו הבאנו כותרים של המחקרים האלה לפני מי שצריך, אנחנו לא קיבלנו שום התייחסות. אנחנו היינו מצפים לפחות להתייחסות, שאם המחקרים האלה לא אמינים או לא נכונים, יתייחסו לגופו של עניין.
כן.
למעשה, לשון החוק, הפרשנות לתמ"א 36, אותה תמ"א שכל כך כולם מתווכחים עליה היום בכנסת ובממשלה, הפרשנות לתמ"א נאמר שחובת הזהירות חלה על המתקינים, על המפעילים. זאת אומרת שברגע שבא אזרח ואומר, הנה, יש לי פה צל של ראייה, חייבים לבדוק את זה. ואת זה השלטון לא עושה לצערי.
כן. מה שעושים, מקימים עוד אנטנות, כי טוענים שככל שיקימו יותר אנטנות, ככה הקרינה תהיה יותר קטנה. אבל כמו שאומרים, ועמיקם, אני מקבל את מה שאתה אומר, אומרים לנו כל מיני דברים, ואנחנו לא ממש יכולים להבין, כי אין לנו את הכלים, את הידע להבין את הדברים, נכון?
אם יורשה לי, אני אוסיף עוד כמה נתונים בעניין הזה. למעשה מלעיתים אותנו בכל מיני נתונים כמו חוקים. יש חוק, והחוק הזה אומר מה הקרינה שמסוכנת לנו בצורה רגעית או בצורה ממוצעת, מה שנקרא סף קרינה סביבתי. אבל אין לנו שום חוק. אין חוק במדינה הזאת. היום מתחילים לדבר על חוק. אני רק הבוקר ישבתי בוועדת הכנסת שמטפלת בנושא של החוק של אנטנות סלולריות, אבל בעיקרון אין כרגע חוק. אין גם חוק שבא ואומר כמה, או אין לנו תקן שבא ואומר מהי קרינה מסוכנת או מהי קרינה לא מסוכנת. יש איזה שהן המלצות של הארגון הבינלאומי לבריאות, שכל מדינה הרי קובעת על ידי הרגולטור שלה, שאצלנו זה המשרד לאיכות הסביבה, כמה מותר להיחשף לקרינה. אז אם אני אומר לך שההבדל בין מה שקבע המשרד לאיכות הסביבה במדינת ישראל לעומת מה שקבע הממשל באוסטריה הוא רק פי 40, זאת אומרת אנחנו מקבלים, מותר לנו או מותר לאיכות הסביבה לאשר אנטנה שמקרינה פי 40 יותר מאשר באוסטריה. כן. ולמה? כי ככה קבע הרגולטור.
והגיע הזמן שיפסיקו להתייחס אלינו האזרחים כאל משוגעים שיוצאים סתם להפגין ברחובות, כי התחושה היא באמת, כשאני מסתכל אפילו במה שכותבים החברים שלי לעבודה הקולגות, אז מצטיירת תמונה כאילו מדובר באזרחים מטורפים שממציאים דברים ונלחמים על כל מיני דברים, אבל בסוף האמת יוצאת לאור, ולצערי הלקוח תמיד צודק איכשהו. לא תמיד הוא טועה.
כי יש לנו למעשה, מה עושות היום החברות הסלולריות? החברות הסלולריות רוצות היום להכניס את הדור השלישי ואחר כך את הרביעי והחמישי. מה יעשה לנו הדור השלישי? הוא יגרום לנו לזה שכל מיני משוגעים יתחילו לראות טלנובלות בטלפון הסלולרי, ואז במקום שבן אדם נורמלי שמשתמש בין 8-10 שעות שיחה בחודש, הוא יתחיל להשתמש, המשוגע הזה שרוצה לראות את הטלנובלה, באולי 50 או ב-100 שעות.
כן.
והדור החמישי שלנו אולי יהיה כזה שברגע שאני רואה בטלפון שלי, במכשיר שלי, את הטלנובלה ומגיעה לי שיחה, אז אני עוד אלחץ על איזשהו כפתור ואני אוכל להקליט אותה ולעבור לשיחה ואחר כך לשדר לעצמי את
ההמשך. ולך תדע מה יהיה בדור השביעי, כמה חולים יהיו.
כמות הקרינה אז תגדל ותגדל. אז נכון שבאמת כמות אנטנות יותר גדולה באיזשהו מקום מקטינה את הקרינה בנקודה מסוימת, אבל ברגע שהשכן שלי ירצה לראות טלנובלה, אז אותה קרינה שמופעלת מאנטנה שקשורה אליו,
הקרינה
גם עליי, ואני למעשה המעשן הפסיבי שסובל מהמעשן שעושה לעצמו את הנזק.
אני כאן לוין, למדנו משהו, ואנחנו עוד נמשיך ונעקוב איתך אחר התופעות האלה, וגם איתך דורון טלי לדברים כואבים. אנחנו נמצא את הדרך איך עוד ועוד לדוש בנושא הזה שלא מספיק מדברים עליו. כעת אנחנו איתך עורך הדין יובל ינאי. אני קצת רוצה, אתה חבר הנהלה ומזכירות וגם היועץ המשפטי, איך בנוי הארגון שלכם? ארגון שבנוי כולו על טהרת המתנדבים.
אז ככה, ראשית ערב טוב לכל המאזינים. אני באמת רוצה להמשיך לדבר על הפעילות של העמותה ולהבדיל מחבריי, אולי על האופן ולא על התוכן, אבל
זה חשוב לא פחות, כי לראות איך באמת כאזרחים מה אפשר לעשות.
יותר מזה, אני גם אולי אזמין את הציבור, שאני מניח שחלק ממנו גם שיודע שיש עוולות עוד, או את אותו חלק שבו שסבור שיש עוולות שאפילו ניתנות לתיקון, ואזמין אותו לעזור לנו, לעזור לו. אבל לפני כן אני הייתי באמת רוצה להדגיש דבר שאני לא יודע אם נאמר פה, ואם נאמר אז חשוב להעביר את זה פעם נוספת. בסופו של דבר עמותת אומץ היא עמותה א-פוליטית. כל דבר, כל נושא ש...
היא לא מפלגתית, היא פוליטית, אבל היא לא מפלגתית, זה אני מסכים.
כי זה עניינים חברתיים. עניינים חברתיים, זה נכון.
עניינים?
כל דבר שיש בו אבל איזשהו אבק שקשור לפוליטיקה או לשלטון או שדברים מהסוג הזה, נושאים מהסוג הזה, אנחנו נזהרים שלא לגעת בו משום שזה לא הייתה המטרה שלנו. עכשיו, העמותה באמת בנויה, המבנה של העמותה הוא מאוד מאוד פשוט. לבד מהאספה הכללית, שזה המוסד כמובן העיקרי, ישנם שני מוסדות נוספים. האחד הוא ההנהלה. ההנהלה היא מה שנהוג לכנות חברי הוועד או הוועד על פי חוק העמותות. וזהו גוף שמקבל באמת החלטות ברמה של מדיניות, או ברמה לא המדינית, מקבל את הנושאים שעומדים על הפרק. אנחנו רואים אם יש לנו את כוח האדם הנכון או המקצועי או הטוב שיכול לטפל בו. לאחר קבלת המלצות מאת אותם אנשים שאנחנו בוחרים, או מאת המזכירות, כאשר המזכירות היא המוסד השני. המזכירות היא בעצם היחידה או הצוות האופרטיבי שפועל בשם העמותה כלפי הרשויות, כלפי אותם גופים שכנגדם או מולם אנחנו רוצים לפעול. עכשיו, מה שמביא אותי בעצם לנושא הבא שרציתי לדבר עליו, כי אני יודע שהזמן שלנו הוא קצר. זה נכון שהעמותה שלנו היא מלאה במתנדבים ורק מתנדבים, אלא שלדבר הכל כך קוסם וקסום הזה יש גם חסרונות. החסרון העיקרי שלו זה שעם מתנדבים קשה מאוד, זאת אומרת, מתנדבים כמובן צריכים לבוא ולהביא את הזמן, את המשאב העיקרי או החשוב ביותר שלהם, וזה זמן.
איך ממיינים אותם? כי אתה יודע, בן אדם שהוא מתנדב, אתה אומר, לא בודקים את השיניים של הסוס שקיבלת במתנה.
זה גם נכון, זאת אומרת, נכון, זאת אומרת
בהנחה שיש לשיניים.
אוקיי, עכשיו, כדי להביא את המאבקים שיש לנו בעמותה לכדי מיצוי, בין היתר אנחנו נזקקים גם לפעול. ואם אנחנו נזקקים לפעול, אז זה לא רק באמצעות תכתובות, אלא לעתים אנחנו נדרשים לנקיטת הליכים משפטיים, או אפילו מאבקים אחרים, או אפילו אם זה לאו דווקא במישור המשפטי, אלא גם במישור של חינוך או רצון להביא נושאים לידיעת הציבור. וכאן באמת אני פונה לציבור ששומע ונכון לבוא ולתרום מזמנו, שזה בעצם דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לנו ומכישרונו. ואני לא פונה רק לעורכי דין שהם חבריי למקצוע או לרואי חשבון, אלא באמת אנשים שסבורים שהם יכולים גם להביא איזה שעבלות לידיעתנו וגם לרצות להשתתף בתיקון או במאבק של העמותה.
ומוזמנים כמובן להתקשר
מוזמנים
טלפון אריה
035-650-588 או לכתוב לנו לתיבת דואר 200093 תל אביב. אני בפסותך מיקי רוצה להוסיף כמה מילים לדברי יובל. צריך לדעת שלעמותה מסוג זו, בניגוד לארגונים אחרים, המועמדים להצטרף עם אנשים שיש להם בוער משהו בעצמותיהם. זה לא סתם להיות חבר כבוד פסיבי וחברה. כאן אתה בחופן עמותה במרכאות, עמותה קרבית, נקרא לזה ככה. ואני שמח שעלה בידי לבדי חברים אחרים להתגייס ולגייס חברים נוספים. יובל דיבר על מוסדות. המוסדות הם הגופים הנבחרים והמוסדות הפעילים, אבל גם אנשים שפועלים מכוח סמכות שמוענקת להם, למשל למעוזיה סגל, שהוא אחראי אצלנו לפרויקטים, אז הוא מקבל פרויקט שעובד עליו כמה שבועות ומגיש המלצה אחר כך למזכירות, ואנחנו מגייסים צוות משפטי ועובדים. יש לנו גם מנהלת משרד שנירית לרמן, שהיא מתאמת את כל הנושאים האלה, כל הפניות ציבור. אנחנו לא יכולים לשכוח אף אדם שמתנדב כאן, ולכל אחד מהם אני פשוט חב וחוב אישי כזה.
אנחנו רק נעשה הפסקה קצרה לפרסומות ונעשה סבב מסכם.
אפשר להתמקד השנה בנושא של השלטון המקומי. חושבים שהשחיתויות בשלטון המקומי באופן כללי, אי תשלום, למשל, אי תשלום של מיסים עירוניים לנבחרי ציבור, שזה מכת מדינה, מינויים לא תקינים, בזבוז כספי ציבור, בתחומים האלה העמותה מתרכזת בשנה זו. אני גם כן קורא לאנשים להצטרף לפעילות איתנו ולהיות חזית אחת כדי לנסות ולהוריד את מפלס השחיתות.
דורון טל.
כן.
משפט המחץ.
כן, משפט המחץ. צריך אומץ להיות חבר באומץ. תזכרו את זה. אם תכניסו את זה לגוגל, תגיעו לאתר של העמותה.
פשוט, יפה. אני כאן לוין. אני חושב שאני יכול לסכם בדבר אחד. במדינת ישראל צריך להיות חוק מטרולוגי, לא מהמילה של מטרולוגיה מזג אוויר, אלא מתורת המטר, תורת המדידות. כל עוד לא יהיה חוק כזה שיפקח על הנושא הזה, ואנחנו נדע שבאמת המכשירים שלפיהם אנחנו חיים הם מחוילים, אנחנו נחיה כל הזמן בספק. ולזה עוד משפט קצר. יש במדינת ישראל מוסד שנקרא הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, כשמה כן היא. המטרה של הרשות הזאת, שהיא רשות סטטוטורית, זה להסמיך את אותם המעבדות,
רק על זה אפשר לדבר ארבע שעות.
כן, שיכולות לקבוע מי מוסמך לבדוק ומי מוסמך לחייל מכשירים. וכל עוד לא יעשו את זה, אנחנו נחיה בספק אחד גדול.
אורה רובינשטיין.
טוב, אני לא כל כך ספציפית כמו מיקה, אבל אני חושבת במונחים קצת יותר תיאורטיים. להנחתי, כל אזרח הוא אחראי למה שקורה במדינתו, ואני חושבת שדי לכיתורים בימי שישי ובשבתות, ודי לבכי ולנהי של כל אחד מאיתנו על שכם חברו. אני חושבת שהאחריות מוטלת בפתחנו, וכל אחד ואחד יכול להרים את זה ולעשות עם זה משהו.
עורך הדין יובל ינאי.
טוב, לי קשה להוסיף על דברי חבריי, על כל הדברים הנפלאים שנשמעו, אז אני רק אומר את הדבר הבא, בהמשך לדברים הקודמים שלי, אז מעבר לגיוס המשאב האנושי שאנחנו כל כך זקוקים לו, העמותה מעת לעת נזקקת גם לתרומות על מנת לפעול את פעילותה, ואלה כמובן שיתקבלו בברכה.
דוקטור יוסף שטיינס.
כשדיברת על החומרים המסוכנים ועל האנטנות, אמרת שקמים משוגעים לדבר והם נראים כמשוגעים כולם שהם יוצאים נגד הדברים הללו. אני חולקת עליך מאוד מהרוב, ובסיכום שלי אני רוצה להדגיש את זה. אני חושבת שהרוב הדומם בארץ הוא רוב דומם וקורבן, לא רק לחומרים מסוכנים, לא רק לאנטנות, לא רק למערכת הבריאות הלקויה. אנחנו פשוט קורבן, והתפקיד שלנו פה בחדר הזה כרגע ובמסגרת העמותה לעורר מודעות ציבורית רצינית לכל התחומים שהם, אבל לא אחד התחומים שאני הבאתי כאן הוא מערכת הבריאות, שתיגע בכל אחד ואחד מאיתנו. ואני מצפה ממך מיקי מירו שתעורר את זה ככל האפשר בתוך התוכנית שלך, כי יש לך תוכנית מצוינת, ונלחם ביחד כדי לדאוג לבריאותנו, הן החברתית והן הגופנית.
אריה אבנרי.
שבוע הבא אנחנו מחכים את אות אומץ לחושפי שחיתויות. חלום שלי שלא יהיה צורך כאן לחלק יותר אותות לחושפי שחיתויות, שהשחיתות, שמפלס השחיתות שדיברת עליו בתחילת התוכנית ירד מתחת לפני המים, ועד אז אומץ תפעל באומץ רב ללחם בשחיתות בכל רובדיה.
ואנחנו חותמים איתך משפט אחרון, גילה הרץ.
כן.
זוכה באות.
טוב, אני ככה, אני חושבת, רואה פה לידי את מיקה, ואני כבר רוצה לומר לו, הנה, העמותה שלך, תשכנע אותם לקנות כמה מדי מים, שעיריית תל אביב עכשיו נדבה עשרות אלפי מדי מים חדשים לתושבי העיר, ובואו נעשה באמת בדיקה, ונראה איך המדים החדשים מודדים את כמויות המים.
כאן יש אפילו עוד בעיה, אני מוכרח להתפרץ, שיש במדינת ישראל חוק, תקנות מדידת מים, וספק המים צריך לחייל את מוני המים פעם בחמש שנים, והחוק הזה לא נעשה, לא מבוצע, לא נאכף, והיועצת המשפטית של הנציבות המים אומרת, אני עושה את הכל כדי לאכוף.
ועמי כמדרק מעיד כמה שאתה שופע בחומרים שמעיקים עליך ועל כולם, ותאמין לי שעל כולנו, ואנחנו צוחקים כאן באוזן אבל בוכים, אבל אנחנו כאן רק נזכיר את מספר הטלפון של אומץ, ארגון אזרחי, אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, 03-560-5588, אפשר גם בפקס, עוד אמצעי יעיל, 03-560-4669. כאמור, יש לי רק משהו אחד לומר לכם, לכם ולכל חברי הארגון האזרחי, יישר כוח, אין הרבה מה להוסיף. תודה רבה לכולכם.
בינכם.